פרק ד'.
כן, אחרי מות אבנר. טוב, זה פרק קצר, מעניין. וישמע בן שאול כי מת אבנר בחברון, וירפו ידיו וכל ישראל נבהלו. טוב, זה משפט ש... יש פה שני דברים לבדוק. א', מה זה בן שאול? למה לא קוראים לו ישבושת? למה לא להגיד את השם שלו? והדבר השני, מה זה וירפו ידיו? הרי כבר קודם בסיפור עם אבנר, כתוב ולא יכול עוד להשיב את אבנר דבר מהירתו אותו, ואז אבנר כבר אומר לו שהוא הולך להעביר את המלוכה אל דוד. אז מה עכשיו מרפא את ידיו? תודה. מה עכשיו מרפא את ידיו במיוחד? יותר ממה שקרה קודם. טוב, אז על השאלה השנייה נענה אחר כך, אבל השאלה הראשונה, צריך לדעת שכשאומרים, כשקוראים בתנ״ך למישהו בשם משפחה, היום קוראים לכולם בשם משפחה, אפילו אנשים ככה מרגישים יותר טוב עם זה, אבל בתנ״ך כשקוראים למישהו בשם משפחה, כמו בשם של אבא שלו, זה מבזה. כן, כששאול אומר ליונתן, בן אהבת המרדות, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי, לבושכך או לבושת ערוות אמך. אז הוא רוצה לבזות את דוד, אז הוא לא אומר, לדוד הוא אומר לבן ישי, כן, אין לו שם, בן של ישי. אז גם פה, כאשר רוצים להתייחס בזלזול אל ישבושת, בגלל כל מה שראינו בפרקים הקודמים, הפסיביות שלו וכן הלאה, אז הוא ישמע בן שאול, כי מת אבנר בחברון וירפו ידיו וכל ישראל נבהלו, זה גם באיזשהו מקום אומר, הסיבה היחידה שהבן אדם הזה יושב על הכיסא, זה בגלל שהוא בן של שאול, זה הסיבה היחידה. ושני אנשים שרי גדודים היו בן שאול, כלומר היו איתו כמובן, שם האחד בענה ושם השני רחב, בני רימון הבארותי מבני בנימין, כי גם בארות תחשב על בנימין. המשפט הזה הוא משפט מאוד קשה. א', למה צריך לספר לנו את כל הסיפור? בני רימון הבארותי, נראה תכף שזה דגש. מה זה כי גם בארות תחשב על בנימין? מה זה בא לומר בכלל? אז הרד"ק פה אומר, כי גם בארות תחשב על בנימין, שבארות הייתה עיר גבול בין בנימין לשבט אחר, ולכן צריך להגיד שגם בארות תחשב על בנימין. זה הסבר מאוד נחמד, רק יש בעיה אחת.
לא קשור,
לא... במציאות בשטח זה לא עובד, כי העיר בארות לא נמצאת על אף אחד מהגבולות, תכף ננסה לזהות את המקומות, אבל היא לא נמצאת על אף אחת מערי הגבולות, מאזורי הגבול של בנימין. אז זה לא, הסבר הזה לא כל כך תופס. ויברחו הבארותים גיטיימה, והיו שם גרים עד היום הזה. גם זה מיותר לחלוטין. מה זה בא להגיד פה? זה שאלה, לא ברור מה זה בא להוסיף. מה זה והיו שם גרים עד היום הזה? מה זה גרים? לא, והיו שם גרים. מה זה בא להגיד? בדיוק. שזה מחנה פליטים. כן? גרו. גרות זה באדם בתנ״ך, גר זה באדם שהוא לא אזרח, הוא לא אזרח המקום. הוא בא מבחוץ והוא נשאר על תקן אזרח חיצוני. כן. אין לו זכות בחירה, במילים שלנו. והיו שם גרים עד היום, אז הבארותים ברחו גיטיימה, גיטיימה זה או לגת או לגיטיים, יש עיר כזאת שמופיעה בלחמיה. כן, בקיצור, איפשהו באזור פלישתים, הם גרים שם, שאלה אם זה עוזר לענייננו, זו שאלה גדולה. וליהונתן בן שאול בן נכה רגליים, בן 5 שנים היה בבוא שמועת שאול ויהונתן מישראל, ותישאהו אומנתו ותנוס, והיא בחופזה לנוס, ויפול ויפסח, ושמו מפיבושת. טוב, זה גם שאלה, מה הקשר של זה לסיפור הזה? לא ברור. יש פה כל מיני הצעות של המפרשים, גם משהו מכל הסיפור שהדגש פה הוא על, על מה קרה לו, ולא על מי הוא היה או מה השם שלו, כן? אלא שמו, בסוף כתוב הוא שמו מפיבושת, אבל כאילו עיקר הסיפור זה זה שהוא היה נכה רגליים ואיך זה קרה לו, ומה העניין פה להגיד את זה פה. וירחו בני רימון הבארותי, הנה זה מודגש, רחב ובענה, כן, לא כתוב וירחו רחב ובענה, בני רימון הבארותי, זה מאוד מודגש, ויבואו כחום היום אל בית ישבושת, והוא שוכב את משכב הצהריים, כן? סייסטה, מה שנקרא. ביידיש, שלף שטונדה, כן? אסור להפריע לו, כן? ואני צריך משכב הצהריים. והנה באו עד תוך הבית, לוקחי חיטים, ויקעו אל החומש, ורחב ובענה אחיו נמלטו. טוב, זה פסוק מאוד מאוד מוזר. מה זה והנה? ומה זה באו עד תוך הבית לוקחי חיטים? מי בדיוק פה לוקח חיטים? ומה זה ורחב ובענה אחיו נמלטו? היה צריך כתוב וימלטו. ברור שזה רחב ובענה, הרי עליהם דיברנו בתחילת הפסוק הקודם, והלכו בני רימון הבאותי רחב ובענה. זה מאוד מוזר הפסוק הזה. ויבואו הבית והוא שוכב על מיטתו בחדר משכבו. מה זה ויבואו הבית? הם כבר ברחו. ויבואו הבית והוא שוכב על מיטתו בחדר משכבו, ויקעו וימיתו. מה זה ויקעו וימיתו? כבר יקעו, כתוב בפסוק קודם שיקעו אותו, ויקעו אל החומש. ויסירו את ראשו, ויקחו את ראשו, וילכו דרך הערבה כל הלילה. טוב, זה מאוד מוזר, מה בדיוק קרה שם? מי הרג את מי? מה עושים שם לוקחי חיטים? יצאו, חזרו. סיפור הוא קשה מאוד. ויביאו את ראש ישבושת לדוד חברון, ואמרו אל המלך, הנה ראש ישבושת בן שאול אויבך אשר ביקש את נפשך, ויתן אדוני לאדוני המלך נקמות היום הזה משאול ומזרעו. ויען דוד את רחב ואת בענה אחיו בני רימון הבארותי, ויאמר להם, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי המגיד לי לאמור, הנה מת שאול, והוא היה כמבשר בעיניו, ואוחזה בו והרגהו בצקלד, אשר לתיתי לא בשורה. כן, זה מינים שהם, אין להם פשט, אבל כאילו... הוא היה כמבשר בעיניו, ואני הראיתי לו מה זה בשורה. אשר לתיתי לא בשורה, כן? להראות לו מה, איזה, מה, איזה, מה באמת זה, מה אני חושב על הבשורה שהוא... אף כי אנשים רשעים הרגו את איש צדיק בביתו על משכבו, ואתה לא אבקש את דמו מידכם וביארתי אתכם מן הארץ. אף כי... התנ"ך? אף כי זה קל וחומר. על אחת כמה וכמה. בסדר? אף כי על אחת כמה וכמה עם אנשים רשעים. כלומר, שם מה קל וחומר? שם המלאכי הרי בא ואמר שהוא הרג את שאול, אבל שאול ביקש ממנו. נכון? זה היה מצב לא מוצא. אולי שאול כבר היה גוסס. הוא הרג אותו. כאן מדובר שאתם הרגתם מיוזמתכם. כן, תשבושת. בביתו על משכבו, ואתה לא אבקש את דמו מידכם, כן, בטח ובטח, עם אותו הרגתי אתכם קל וחומר. ויצב דוד את הנערים, ויהרגו, ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם, ויתלו על הבריכה בחברון, ואת ראש ישבושת לקחו, ויקברו בקבר אבנר בחברון. זה גם מעניין, שהראש נכנס עם אבנר.
מה העניין שקוצצים את האצבעות וכל זה?
זה גם שם. מה העניין פה ש... אנחנו מכירים את זה באמת מתחילת ספר שופטים, אדוני בזה. אבל זה לא בדיוק אותו דבר, כי שם הם היו חיים, ופה הם, אחרי שהם מתו, עשו את זה.
כן, ופה זה ידיים ורגליים, זה לא אצבעות.
נכון, אצבעות ידיים ורגליים, כן? מכירים את זה למשל יהודה המכבי, אחרי שהוא מנצח את ניקנור, כתוב שהוא מוריד לו את הראש ואת היד, שהוא ניף על ירושלים, והוא תולה אותם על שער המזרח.
אז זה נראה כאילו שמה שהם עברו את...
אין ספק שיש פה עניין פרסומי. כן, תולים את זה מעל הבריכה בחברון, כבר זה מזכיר לנו בריכה בחברון, בריכה בגבעון, כבר סגירת מעגל כלשהי.
הגוף שלו לא
גמור? של ישבושת? בטח לא שם, כי הוא לא הגיע פשוט. אנחנו לא יודעים לאיפה הגוף הגיע, אבל הראש שהגיע לחברון, קברו אותו. ננסה גם להגיד על זה משהו באמת, על הנושא הזה של, של הראש שלו. כן. אז בואו נתחיל. דווקא מהנושא הזה של כי גם בארות תחשב על בנימין. אז אמרנו את הפירוש של הרד"ק, בואו נעשה קצת דפדופים היום. ביהושע פרק י"ח יש רשימת ערי בנימין. י"ח, בסוף הפרק, ממש בפסוק, הנה פסוק כ"א, והיו הערים למטה בני בנימין למשפחותם, יריחו ובית חוגלה ועמק קציץ ובית הערבה וצמריים ובית אל והאבים והפרה ואופרה וכפר המונה והאופני וגאווה, ערים 12 וחצריהם, גבעון והרמה ובערות והמצפה והכפירה והמוצא ורקם וירפאל ותרנה וצלע, תזכרו את השם של העיר, וצלע האלף והיבוסי, ירושלים, גבעת קריית, ערים 14 וחצריהן, זאת נחלת בני בנימין ומשפחותם. סך הכל 26 ערים, ביניהם הוזכרו פה, רק אני אזכיר כדי שנשים לב, א', הוזכרה בארות, הוזכרה גבעון, הוזכרה הרמה, הוזכרה הכפירה, נפגוש אותם אחר כך, את צלע נפגוש, וגבעת קריית. או קריית ערים, כן. גבעת קריית, כן. אלה הערים שהוזכרו פה בנחלת בנימין. אז בארות היא חלק מנחלת בנימין. אז למה צריך להגיד? כי גם בארות תחשב על בנימין, כמו שאומר הרד"ק, הנה כתוב במפורש שהיא נחשבת על בנימין. כן, לכאורה, מה זה מוסיף? מה השאלה? אבל כשמסתכלים ביהושע פרק ט', בואו נחזור קצת עוד טיפה אחורה, יהושע פרק ט', סיפור הגבעונים, יושבי גבעון, פרק ט', כן, אז יושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי, ועשו גם הם בעורמה וילכו ויתיירו וכו', אני בפסוק ט"ו, ויעש להם יהושע שלום ויכרות להם ברית וכו', סיפור מאוד מעניין, אני אכנס לב עכשיו, ויהי מקצה שלושת ימים אחרי אשר כרתו להם ברית, וישמעו כי קרובים הם אליו, ובקרבו הם יושבים, וישאו בני ישראל ויבואו לעריהם ביום השלישי, ועריהם גבעון והכפירה, ובארות וקריית יערים. אתם מכירים את הערים האלה, הם היו, איפה? אחד בנימין. גבעון והכפירה ובארות וקריית יערים, בואו נעשה קצת סדר, ונבין מה קורה פה עם הגבעונים.
זה פחות או יותר הארץ, ואזור נחלת בנימין זה האזור, האזור הזה, כאן יריחו שהוזכרה, כאן יריחו, נכון? העיר הראשונה בכניסה לארץ, העיר השנייה שיהושע כובש, העי. איפה נמצאת העי?
מקדם לבית אל.
אז יריחו היא נמצאת היום פחות או יותר באותו מקום שזה, זה יריחו. רואים את זה?
כן.
זה יריחו.
העי נמצאת מקדם לבית אל. בית אל נמצאת על דרך האבות, אם סימנתי פחות או יותר, כן, זה לא כזה ישר. את כביש 60, לא של היום, הקדום, הישן. כביש 60 של היום עובר מזרחה לכביש 60 הישן. בגלל אינתיפאדה, הוציאו אותו מרמאללה, הוציאו אותו 5 קילומטר מזרחה. כביש 60 הישן עבר על סי גוב, לאורך כל גב ההר, עד השומרון. ולכן, אם אנחנו עם בית אל נמצאת כאן, נגיד, כפר שהיום נקרא ביטין, והם קוראים לו בית אל, בסדר? ביטין. העי נמצאת פה, קדם לבית אל, נכון? העי, אולי זה האבים שמוזכר בנחלת בנימין. העי, אבים, יכול להיות, בסדר? איפה היא מזוהה? היא מזוהה באתל של היום, או בדיר, יש כאלה אומרים בדיר דבורן.
איפה?
אטל, בסדר? אטל של היום. אטל במשמעות בעברית זה העי. העי, אטל, כן? זה אותו דבר. או דיר דבואן, זה הכפר ליד. כשאתם עושים מכביש 60, אתה מגיע, אני מי שמכיר, כן? מגיעים לצומת עתי, גבעת אסף, מכירים? מישהו מכיר? בסדר? אז בצד ימין, אתה רואה מימינך את הכפר דיר דבואן. מה זה דיר דבואן? למה קוראים לו דיר דבואן? מה זה דיר? כל מקום בערבית שקוראים לו דיר, זה אומר שפעם היה שם...
היום.
לא.
ו... לא, דיר זה לא רחוק אבל. דיר בערבית זה מנזר. בסדר?
גם קרוב.
אמרתי, לא? כן, דיר, דלת וזה, אותיות מתחפות.
דיר, אז זה דבואן, אז דב זה דוב. הסיומת וואן, סיומת זוגית בערבית, כמו כשלנו יש מספריים, אז אצלנו, כן? אז אצלנו זה תנא, כן? ואחד תנא, שניים. דבואן, שני דובים, דובאים. מזר הדובאים. כן? איזה שני דובים היו פה?
שני דובים.
שני הדובים של אלישע, נכון? הרי אלישע יוצא מיריחו, הארץ משפלת וכולי, נכון? הוא עולה בדרך העתיקה שעולה מיריחו עד בית אל. הרבה השתמשו בה בתנ"ך, מופיעה עד היום מקיימת הדרך הזאת, מיריחו עד בית אל, ואז תצאנה שתיים דובים מן היער, בסדר? דיר דבואן מזר הדובים, על שם אותו, כנראה, על שם אותם שני דובים שיצאו מן היער, אז זה העין. העין בבית אל. עכשיו, אז בואו נראה, אם יהושע עושה מהלך כזה, גם יהושע עושה את אותו שביל. יהושע עולה בכביש הזה, נכון? כובש את יריחו, ואחר כך עולה לכבוש את העין. זה כביש פשיט.
ואין שום דבר בדרך?
מה, יש יישובים?
כן.
יכול להיות שיש יישוב אחד גדול בדרך, לא משנה כרגע, עירבת מרג'מה. לא, יכול להיות שיש אחד, אבל מה הכוונה של יהושע? תנסו רגע להיכנס לראש של יהושע, שהוא בא לכבוש את הארץ. מה? או, מצוין. איך קוראים לזה בלשון הצבאית של ימינו? לא. גם רצועת עזה קוראים לזה לוותר את הרצועה. כן, רוצים לכבוש את רצועת עזה, אז דבר ראשון קוראים, מפצלים אותה באמצע לשניים, עזה בצד אחד עם דיר אל-בלח, רפיח על יונס בצד שני, כן, ואז יותר קל לכבוש. זה מה שעושה עם השיעור. כן, הוא נכנס ביריחו, עולה, דבר ראשון תופס את מרכז ההר, את העי. דבר ראשון תופס את מרכז ההר, ואז הוא הולך לשכם, עם מעמד הגזים והריבן, בסדר, אבל זה הדבר הראשון. במהלך הזה, זה הדבר הראשון שהוא עושה. שכם כבר השלים עם ישראל, אני אכנס כרגע, יהושע לא נלחם שם. עכשיו, מה השלב הבא שיהושע אמור לעשות אחרי שהוא לקח את העי? היה באזור, לקח את אזור שכם, מה הדבר הבא שהוא אמור לעשות? מה? מרכז ההר, כאן. מי עומד בדרך? הגבעונים. הגבעונים נמצאים, אמרנו, גבעון, כן, אם פה ירושלים פחות או יותר זה בית אל, אז ירושלים נמצאת קצת דרומה. בוא נניח שזה יבוס, כן, יבוס של אז, ירושלים של היום. אז אמרנו גבעון, גבעון נמצאת איפה שהוא כאן, ליד הכפר היום קוראים לו אל-ג'יב, הסברנו אותו כבר, הבריכה מגבעון. אל-ג'יב, ליד גבעון החדשה, בסדר? מצפון לרמות. אחרי שעוברים את קבר שמואל הנביא, שם נמצא הכפר אל-ג'יב, זה גבעון. ובארות, אז בארות יש כמה דעות, מקובל היום לזהות אותה בעיר אל-ביר. יד רמאללה, מכירים? מתחת לפסגות. נמצא הפסגות, אתה מסתכל למטה, אתה רואה את אל-ביר מתחתיך, נמצאת פה, ממש, בית אל נמצאת ליד רמאללה, וליד רמאללה נמצאת אל-ביר, זה בארות, נמצאת פה. זה בארות, קצת צפוף פה, אנחנו רוצים להגדיל את נחלת בנימין. בסדר? אז זה בארות, וזה גבעון, הכפירה המזוהה יותר כאן.
זה איפה שאין כפירה?
אין כפירה, נכון. או, ליד הר טייסים. מי שמכיר, אין הכפירה, קוראים לה לא על שם איזה אריה שהיה שם, אלא על שם העיר הכפירה שהייתה ליד, וקריית יערים, הטלסטון גם באזור הזה.
שוב שוב.
כן? גם פה ליד. אלה ארבעת הערים של הגבעונים. בסדר? אלה ארבעת הערים של הגבעונים. הגבעונים מבינים היטב שאחרי שיהושע עלה לפה, לקח את שכם, עכשיו הם הבאים בתור, ולכן תור פלא שהם מקדימים, והולכים אל יהושע, כנראה לשכם, וכורתים איתו שם ברית. לוקח שלושה ימים להבין, כי זה בערך המרחק, זה שלושה ימים, משכם לירושלים זה מהלך יומיים הליכה. בסדר? לוקח בערך שלושה ימים לקלוט את העסק. זה מה שלא פה. בסדר?
שכם, באמת איפה
המדילה וכמו נדיאל של שכם פה? שכם נמצאת כאן, פה, כנראה לא נמצאת פה כמובן, שכם נמצאת איפשהו, גם חיפה לא תיכנס, או פה נמצאת שכם. בסדר, שכם נמצאת פה, אנחנו שכם, פה נמצאת, פה נמצא נחל תרצה ופה סוף השומרון. בסדר? זה שכם. זה יומיים הליכה. פה שילה, בדיוק באמצע הדרך, פחות או שכם.
כשהגימונים באו ליהושע הם אמרו לו שהם הגימונים האלה, נכון?
ש?
שהם זה, לא אמרו להם שם אחר.
אמרו לו, שהם באו מרחוב.
איך אמרו שהם קוראים להם?
שנייה, אני אסביר. הגימונים שייכים לעם שנקרא חיבי. העם הזה, אנחנו יודעים על לפחות שלושה מקומות שהוא ישב. אחד זה פה, באזור מה שנקרא הגימונים. אחד זה... אזור שכם, ואחד זה בכלל בצפון, באזור החרמון. אז זה היה משהו מפוזר בכל מיני מקומות בארץ.
אבל יהושע, כשאני דיבר את המולדה שהיה לו בכמה מקומות בארץ?
לא, יכול להיות שהוא ידע, אבל זה בדיוק הטריק שהם עשו. עם הלחם ניגודים וכל הסיפור הזה, יש שם סיפור שלם לכם עשו את זה.
לא, אני יודע שהם עבדו עליו, אני מכיר את הסיפור, אני שואל, אבל אני מחלתי
לו... איך הוא היה תמים?
כן.
אז לא תקנה שם הסיפור, הטעות לא הייתה של יהושע שם. מי שיסתכל שם יראה שהטעות הייתה של הזקנים, לא של יהושע. אחרי שכבר הזקנים עשו מעצה כבר אי אפשר היה. זאת אומרת, זה לא משנה, זה בהתאום לך את הסיפור שם. אז זה מה שקורה, זה הסיבה אם כן, שהגיבונים צריכים, רצים לכרות בבית עם יהושע, מבינים מה הולך לקרות, וממילא גם מובן למה כל מלכי דרום ההר ישר רוצים להרוג את הגיבונים, כי בעצם הגיבונים נתנו ליהושע כל מרכז ההר, נתנו לו אותו ביד, זהו, עכשיו נשאר לו רק דרום ההר, ומיד רוצים כולם להרוג אותו. אז זה, כבר הבנו מה קורה, מה זה בארות. אז גם בארות תחשב על בנימין, כי בארות היא עיר שהיא גם של גבעונים, כל הערים האלה, כל ארבעת ערי הגבעונים, הן מוזכרות בערי בנימין, אבל הן גם ערים של הגבעונים. זה, זה מה שנקרא כמו היום, הערים המעורבות, כמו פה, נכון? יש בהם גם גבעונים וגם יהודים. יש גם גבעונים וגם יהודים, אז מה יש? יש חיכוכים, יש חיכוכים. אבל החיכוכים זה רק ההתחלה. עכשיו בואו ננסה לדמיין מה קורה פה, בכל האזור הזה, בזמן פילגש בגבעה, כן? זוכרים את סיפור פילגש בגבעה? מתי הוא קרה? כמה זמן לפני שאול?
לא יודעים, כי לא יודעים בדיוק מתי זה היה בתור תקופת השופטים.
יפה, אז התשובה נכונה. כלומר, יש שתי דעות, האם זה קרה בתחילת תקופת השופטים או בסוף תקופת השופטים. יש שתי הדעות, ממש...
האם זה בגמרא?
בחז"ל. שתי דעות בחז"ל. שתי דעות בחז"ל, מתי זה בדיוק היה? הפרש של 200 שנה, 300 שנה כמעט. קרוב לוודאי שדווקא היה בתחילת תקופת השופטים, יש הרבה סימנים לזה שהיה בתחילת תקופת השופטים. כלומר, 300 שנה לפני שאול המלך, פחות או יותר, 300 שנה לפני שאול המלך. כמה אני ש... מה קורה אז? כל שבט בנימין, כל מה שאני אומר עכשיו, דרך אגב, כתב ז'אבו ארך. אני לא זוכר איך הוא כתב את זה, באחד דווקא באחד ה... אני אבוא אליך כתב את זה באחד האדונים הישנים שהוציא, אז הוא כתב את הנושא הזה שם, שמונים עליו עכשיו. ולא בדיוק, בכל מיני שפות, אבל לא משנה, הוא כותב את הדברים בעיקר, את עיקרי הדברים הוא כותב. אז בוא נחשוב על פילגש בגבעה, מה קורה בפילגש בגבעה? כל האזור, כל שבילי בנימין מתקבצים לגבעה. איפה זה הגבעה?
הצדות.
מה?
הצדות.
לא. כן, זה נכון שדרומית לפסגות, איפה בדיוק? יש זיהום, גבעה יש זיהום. תל אל פול. זוכרים את תל אל פול? אתם מכירים? ארמון המלך חוסיין.
אה, בטח.
מכירים את זה? אתם נוסעים בתוך ירושלים לפסגת זאב.
בתוך בית חנינה שם.
נכון, מעל בית חנינה יש גבעה שרואים עליה את הארמון הישן של המלך חוסיין, מה באמצע בנייה, ואז בדיוק פרצה מלחמת ששת הימים, ונמצא איפשהו פה. זה הגבעה. בסדר? בואו נלך קודם, לפני שאנחנו מגיעים לסיפור הגבעה, בואו נראה מי גר בגבעה ואז זה. אם מדברי הימים א', פרק ח', בואו נראה איפה גרו בני בנימין, בתקופת שאול. דברי הימים א', פרק ח', יש את השושלת של בני בנימין, פסוק כ"ט. ובגבעון ישבו אבי גבעון ושם אשתו מאחה. לא כתוב מי זה, אבי גבעון, מי שבנה את גבעון ושם אשתו מאחה, תכף נדע מה השם שלו. ובנו הבכור עבדון, וצור וקיש ובעל ונדב וגדור ואחיו וזכר ומקלו, כן, ומקלו תוליד את שמעה. מי האיש אז? איך קראו לאבי גבעון? אם הבן שלו קראו קיש?
נר.
נכון מאוד, הנה כתוב את זה מפורש בפסוק הבא. ונר הוליד את קיש. וקיש הוליד את שאול, ושאול הוליד את יונתן. אז אם אנחנו מסתכלים על השושלת של בני בנימין, אז ניר ישב בגבעון, שכבר הזכר פה שהעיר גבעונים, את ג'יל גבעון, ניר ישב פה. פה יושב ניר. קיש יושב איפה, אתם יודעים איפה ישב קיש? לא, קיש לא ישב בגבעה, זה מוזכר בסוף ספר שמואל ב'. בואו נראה בסוף שמואל ב' בפרק כ"א. שמואל.
הנה, בסוף פרק א', פסוק י"ב, בסוף אמצע הפרק, וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו, מאת בעל יבש גלעד, אשר גנבו אותם מרחוב בית שאן, אשר תלאום שם פלישתים, ביום הכות פלישתים את שאול בגלבוע, ויעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו, ויאספו את עצמות המוקעים, ויקבעו את עצמות שאול ויהונתן בנו, בארץ בנימין, בצלע, בקבר קיש אביו. צלע. אנחנו לא יודעים איפה זה צלע, יש הרבה דעות, הצעות, אבל אין אף דעה שהיא ודאית. כל מיני דעות שמסתובבות באזור הזה איפשהו. בסדר? איפשהו כאן, צלע. צלע ימיני, מוזכרת בכמה מקומות. בכל אופן, איפשהו זה באזור הזה, נמצאת כאן העיר צלע. אז קיש יושב בצלע. איפה יושב שאול? מה? איפה העיר של שאול? גבעת שאול, נכון? מה השם המקורי של העיר? מה? גבעה. נכון, השם המקורי של העיר הוא גבעה. בעיקרון בתנ"ך, לכל עיר יש שם אחד. אמרנו, דיברנו על זה פעם, לא? מילה אחת, לא דיברנו על זה? בעיקרון בתנ"ך, כל שם של עיר זה מילה אחת. כמו אצל ערבים, כמו אצל הערבים. דיברנו על זה, עכשיו אני מזכר דיברנו על זה. לא יכול להיות שדיברנו על זה.
מה זה קריאת ירים?
דיברנו על משהד, לא? לא דיברנו על משהד. אני לא אעריך בזה, אני אגיד בקצרה. בעיקרון, גם בתנ"ך וגם אצל בתפיס בערבים, אצל הערבים, תכף אני אענה על השאלה שלך, יש לכל עיר שם, השם הוא מילה אחת. אלא אם כן נוסף מילית קודם, כלומר בית או אין, אבל אין ערים שקוראים להם ראשון לציון, זה אין. זה נדיר מאוד. אין ערים שתי מילים, זה לא קיים. בסדר? זה גם אצל הערבים לא קיים, וכתוצאה מזה קרו הרבה דברים מאוד מוזרים. למשל, העיר הזאת שאתם נמצאים לידה, משהד, מכירים? פה ליד, אחת השכונות של נצרת היום, משהד, אז היא במקור מזוהה כאיזה עיר? בתקופת התנ"ך, יודעים? גת חפר. היא מזוהה כגת חפר. מה זה גת חפר? גת שנמצאת באזור...
עמק חפר.
עמק חפר, כן, גת באזור חפר. בסדר? להבדיל מגת רימון. בסדר? שנמצאת איפה? בשרון, איפשהו שם, באזור פתח תקווה. בסדר? איזה כל העניין. נגמר, לא בינתיים. זה חלק העניין שלהם מגיזם. אבל גת החפר הוא נזכר כנראה, או שיהיה פה מישהו שקראו לו חפר, או עיר של יד שקראו לה חפר. מה עושים הערבים כשהם רוצים לזהות עיר? הם מוסיפים לשם שלה עוד מילה.
למה?
נגיד יש שני ערים שיש להם שם דומים. לא, אז הם מוסיפים, השם השני הוא לא חלק מהשם של העיר, אלא הוא הזיהוי. כמו שיש שניים שקוראים להם אלי, אז אחד אומרים אלי הארוך ואלי הקצר, נכון? נבין, אלי הלבן זה האור הבלונדיני, אלי השחור זה האור עם השיער השחור, נכון? יש ככה אפשרי. אז נגיד יש שתי ערים, למשל בשומרון יש שני כפרים ערביים שנקראים לובן. לובן. אחד זה יושב על המקום של לבונה הקדומה, בסדר? ואחד יושב על בית לבן, בית לבן נזכר במשנה כאחד המקומות שהיו מביאים ממנו חיטה לבית המקדש. אבל הערבים קוראים גם לבית לבן וגם ללבונה קוראים לובן. אז איך מבדילים את זה לזה? אז לאחד קוראים לובן השרקיה, לובן המזרחית, השרקיה זה לבונה, ולאחד קוראים לובן רנטיס. רנטיס זה הכפר ליד, ליד לובן השנייה, אז לובן של רנטיס. בסדר? לובן של רנטיס? זה ככה יודעים. וכן הלאה. גם בתנ"ך זה ככה. למשל, יש רמות נפתלי, רמות גלעד ורמות יששכר. כן? רמות זה לא השטח. זה עיר שקוראים לה רמות, רק שיש רמות שנמצאת בנפתלי, יש רמות שנמצאת בגלעד, יש רמות שנמצאת ביששכר. בסדר? למשל, בתחילת ספר שופטים, מדובר על כיבוש שכלב כובש את חברון, ואז מתוארת שם עיר שנקראת קריית ספר. אם קוראים אחר כך כמה פרקים בפרק ד' ביהושע, לפני כן, קוראים שקוראים לה קריית סנה. ולא קריית ספר. איך יכול להיות שקוראים לה קריית סנה, או קריית ספר, או קריית ארבע? איך יכול להיות? מה היה השם של העיר? השם של העיר היה קריית. בסדר? זה השם של העיר. קריית. רק מה? כדי לזהות אותה, כי יש עוד קריית. איזה עוד קריית יש? קריית יערים. למה קוראים לקריית יערים? קריית יערים? כי מה? היו שם יערות ליד, נכון מאוד. כמו קריית ענבים, כן, הם גדלים שם ענבים. למשל, מי שגר בבית אל, ליד בית אל, יש כפר שנקרא דורה אל קרה. גם בדרום הר חברון יש כפר שנקרא דורה. אז מה זה דורה אל קרה? קרה זה כמו בסימנים של ראש השנה. דלעת. דורה של הדלועים, היו מגדלים שם דלעות, ככה היה, זה היה הזיהוי של הכפר, בסדר? ועוד הרבה כאלה, אז זה שם מילה אחת, ולפעמים המילה השנייה היא מילת זיהוי. נחזור אל ענייננו, משהד, גת חפר, איזה דמות בתנ"ך הייתה מגת חפר? יונה הנביא, כן? כדבר יונה בן אמיתי, מגת החפר, לפי ספר מלכים ב'. בסדר? נראה לי פרק בציין, איך אני אמר מהזיכרון. יונה הנביא, עמיגת חפר, ויש פה באמת את קבר יונה הנביא, פה לידכם. עוד לא ביקרתם. אז העיר זה באמצע משל. ממש ממש לידכם. אפשר להגיע, הם נותנים להיכנס. צריך לבקש מהם, הם נותנים להיכנס. אז העיר הקדומה נקראתה משהד יונס. משהד? העד, הנביא. כן, כמו שהיד. כמו בגמרא, להסידו, להעיד, בסדר? משהד יונס, הנביא יונה, כך קראו למקום. רק מה הערבים הבינו, באו הערבים, משהד יונס, הבינו שהשם, מה השם של העיר? משהד, יונס זה רק מספח, כן? זה מילה שנייה. מחקו את היונס, נשאר משהד. עדיין, הם קוראים לקבר משהד יונס. העיר עקבה, ליד אילת. השם המלא של העיר זה עקבת אילת. המילה עקבה פירושו מעלה תלול. יש שם בהרים מעלה תלול. המעלה שליד אילת נקרא עקבת אילת. מה מבינים, הבינו הערבים, שמה השם של העיר? עקבה. ואת העיר אילת מחקו. לכן עוד הרבה דברים כאלה, יצא לפעמים בלבולים, אבל זה ככה, אז ככה עובד עובד הראש הערבי. איזה הקשר אמרנו לזה? וגם קריית יערים, נגיד מקודם ראינו שאצל בנימין היא נקראת גבעת קריית. קריית זה השם של העיר. זה רק השם של המקום. קריית יערים זה הזיהוי של. איפה היינו? באיזה הקשר סיפרתי לכם את כל זה?
קיש, נר.
קיש, צלע ושאול, שאול שהוא גר בה, השם של העיר, בת גבעה. זה השם של העיר. אין אותו
סוף.
כאילו
שאול זה
התיאור
של הגבעת.
גבעת שאול זה התיאור שלה. אותה גבעה קוראים לפעמים גבעת בני בנימין, בסדר? או גבעת בנימין, או סתם הגבעה, בסדר? בעלי הגבעה. זה השם של העיר. השם של העיר הוא הגבעה. מה שמאוד מאפיין את אזור בנימין, שני דברים שקשורים לשם הזה. א', יש הרבה שמות של ערים באזור בנימין, עם השורש הזה, ג' ב' ע'. שני ערים בשם גבעון, גבע וגבעה, לפחות זה. אנחנו יודעים אולי אפילו על עוד אחת, על גבעת עמה, הופיעה גם כבר בקודם בסיפור על ישראל. אז חמש ערים באותו אזור עם השורש הזה, זה אחד. דבר שני, יש הרבה ערים באזור בנימין עם הידיעה, הרמה, הגבעה, הכפירה, כן? שמות כאלה, זה גם דבר שנמצא הרבה באזור בנימין. לא משנה כרגע, שאול גר בגבעה, אמרנו תל אל פול, זה אזור הגבעה, אז זה שאול. אז משהו מאוד מאוד מוזר קורה פה במשפחת שאול. כי אנחנו חושבים על התנ"ך, בימי התנ"ך, אז איך אנשים היו גרים? אם סבא שלי גר בגבעון, גם אני גר בגבעון, נכון? הבן גם גר בגבעון וזה. מה ההיגיון בזה שהסבא גר בגבעון, הבן גר בצלע, האבא גר בצלע, והנכד כבר גר בגבעה?
יש להם
לגמרי נפוסטה הזאת. זה מה שאמר ז'בוייך, זה החידוש של ז'בוייך. ז'בוייך אמר מה קרה? לפני 300 שנה, 300 שנה לפני שאול, נוצר פה חלל. נוצר ואקום. למה נוצר ואקום? שבט בנימין כמעט הושמד. מ-40 אלף בני בנימין נשארו 600, כן? 600 גברים, כל הנשים, הכל נמחק, נשארו 600 איש. בוא נניח אחרי 300 שנה, כמה הם היו? כמה הם הגיעו כבר שבט בנימין? 600? הכפילו את עצמם פי 10? נניח? פי 20? לא משנה, 10,000 הם היו. עדיין, המחלה כולה ריקה. מה עושים? הסבא גר בגבעון. הבן עובר, לא עובר באותו מקום. למה זה חשוב? כי מה קורה לשטח כשהוא מתרוקן מהתושבים שלו?
טוב, נשמה
ומרבים. באים ערבים, זה לא מצחיק בכלל, באים ערבים. אתה משאיר חלל, אתה לא מייעד את הגליל, אין, זה לא יישאר פנוי. אז נכנסים ערבים, למשל, דוגמה מאוד בולטת מהתנ"ך. זה סיפור דבורה וברק. דבורה וברק מקים את הכנעני, שאיפה הוא יושב, איפה, על מה המלחמה וממה דבורה וברק? על עמק ישראל, כן, כל הסיפור שם. נחל ברק פה, כן? כל הסיפור, איקסל פה ליד, נכון? הכסולות ותבור, וכל פה ליד. אז כל ברק ודבורה מפנים את עמק ישראל. עם ישראל מתיישב בעמק ישראל? לא מתיישב בעמק ישראל. מה קורה? מיד אחר כך? לא, מי עולה לעמק ישראל? מדיין ועמלק ובני קדם, כל הסיפור של גדעון קורה בעמק ישראל. כלומר, אם אתה, זה לא מספיק להכות את המדיינים. אם אתה לא אחר כך מתיישב בשטח, זה בדיוק הסיפור של ספר שופטים, אם אתה לא מתיישב בשטח, לא עשית שום דבר. אז עולים, המדיינים, יש וקום, נכנסים, כן? יש חלל. הם באים, זה בדיוק מה שקורה כאן. כן.
זה הסיבה ששאול בעצם הרג גם בגבעונים?
או, רגע, מיד נגיע, יפה מאוד. זה ממש מתבקש. אז עכשיו אנחנו מבינים מה קורה. האזור הזה, שכמו שאתם רואים, הוא אזור מאוד מאוד צפוף. מי שמכיר באמת את האזור הזה, של אזור בית אל עד ירושלים, הוא מלא, מלא, מלא. כל קילומטר יש שוב מבנים בנימין. ופתאום האזור הזה מתרוקן. ומי שנשאר בו זה רק הגבעונים. גם ככה, מן הסתם, ערים מעורבות, מן הסתם, היחסים לא היו כאלה טובים. והגבעונים משתלטים על האזור. תופסים את כל השטח. ואז עולה שאול בתור מלך, אחרי 300 שנה.
הנה, בוא נקרא את זה איפה שהיינו מקודם, בספר שמואל פרק א'. היינו שם מקודם, בואו נקרא מה הוא עושה. שמואל ב' פרק א', משהו שקורא לספר. שמואל ב'. שמואל ב' פרק א', פסוק א'. ויראה בימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה. ויבקש דוד את פני אדוני, ויאמר אדוני אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. הנה כבר אמרנו ששאול חיסל את הגבעונים. ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם, והגבעונים לא מבני ישראל, כי מיתר האמורי ובני ישראל נשבעו להם, ויבקש שאול להכותם וקנותו לבני ישראל ויהודה. כלומר, שאול מתוך איזה קנאה לבני ישראל, מה הוא עושה? הוא מכה את הגבעונים, לחסל אותם, כן? מכה בהם. ואז, כדי לפנות את השטח כנראה, כן? הם תפסו את כל האזור והוא מכה בהם. רק יש בעיה אחת קטנה, שעם ישראל נשבע להם, שלא יהרוג אותם, כן? יש בעיה... תראו, אני אקריא לכם מה הוא אומר בהמשך. ויאמרו אלו הגבעונים, אין לי כסף לזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש להמית בישראל. מה אתם רוצים? אני אעשה לכם, ויאמרו אל המלך, האיש אשר קילנו, ואשר דימה לנו, נשמדנו מהתייצב בכל גבול ישראל. שאול טובח בגבעונים, כמעט לא משאיר להם אף אחד. זה מה שהם אומרים. יינתן לנו שבעה אנשים מבניו. והוא קם אלו להשם בגבעת שאול בחיר השם. כן, כן, מי אמר את הבכיר השם, לא משנה. בכל אופן, הוא טבח בגבעונים, כדי, כי הוא קינה לעם ישראל, ורצה לפנות חזרה את השטח, כי הם השתלטו על השטח. ועכשיו אפשר לחזור לפרק שלנו, כן.
זה היה לבנימין, זה הרי
שנחלת
בנימין, הוא
קודש
שם
קינה
לישראל ויהודה.
כי בנימין זה בדיוק התפר בין ישראל ויהודה. לכן הוא קינה לישראל ויהודה. בעצם מה קורה, אם האזור הזה תפוס על ידי הגבעונים, זה שנוצר חיץ, נכון? בין ישראל ליהודה.
ומה זה משנה פה כך?
מה?
אם הגבעונים בעצם מה שהם היו...
כנראה שהגבעונים, אתה יודע, זה לא... הם כתוב לא מבני ישראל, הם... נכון, הם איפשהו על התפר. מצד אחד הם כן, מצד שני הם לא. אנחנו מיד נראה את זה, שכתוב כן מגדירים אותם מבני בנימין. אבל מצד שני הם לא מבני ישראל. כלומר הם... ולתת את מרכז הארץ, כן, גם האזור המקודש. כל הדברים האלה, ואתה שישיר אותם בימין, זה בעצם יוצר חציצה, כן,
בין ישראל ליהודה, וזה מה ששאול קינה, את זה הוא לא רצה שיקרה. עכשיו את בנימין, זה התפקיד שלו אולי אפילו, הייתי אומר, לחבר בין ישראל ליהודה, אולי על זה שאול קינה. עכשיו אפשר לחזור אלינו ולהבין מה כתוב אצלנו בפרק. אחרי שראינו את כל הרקע הזה, א', אפשר להבין את מה שדיברנו בימים קודם, הפרקים הקודמים, על רצפה בת עיה. אז דיברנו שהיה זה שם של שם חיווי, מכירים אותו מהתנ"ך, שם חיווי, כן? מאלופי עשיו שם. אז זה אחד, שהיא באמת כאילו הייתה בוגדת, ולכן דווקא הגבעונים מבקשים את הילדים שלה, כן, והורגים את הילדים שלה, זה כבר, זה בהמשך עוד נראה. אבל בואו נראה עכשיו אצלנו את רחב ובענה. ושני אנשים שרי גדודים היו בן שאול, שם האחד בענה ושם השני רחב, בני רימון הבארותים ובני בנימין, כי גם בארות תחשב על בנימין, ויברחו הבארותים גיטיימה, והיו שם גרים עד היום הזה. איזה בארותים ברחו גיטיימה? הגבעונים שגרו בבארות, ברחו, למה הם ברחו? ברחו משאול, ברחו לגיטיימה. איפה זה גיטיימה? זה לפלישתים. למה הם בורחים לפלישתים? כי, מה אומר הכלל? האויב של אויבי, אוהבי, נכון? אז אם אני רוצה לברוח משאול, אז מי אני בורח? הפלישתים, בורחים לגת. אז הבארותים בורחים לגת, כן? זה מה שהם עושים, יורדים, כן? יורדים את מישור החוף. הגבעונים, הבארותים בורחים לגת כנראה, לא נשארים הרבה. עכשיו בוא ניכנס לרחב ובענה. האם הם היו מבני בנימין? כנראה שלא. השם הזה רחב למשל, אנחנו מכירים אותו מהתנ"ך. איפה פגשנו מישהו שקראו לו רחב?
בספר
יהושע. לא בספר יהושע? לא, אני לא מכיר, בכל אופן. אני מכיר את יונדב בן רחב. שמעתם מה? בספר ירמיהו. הוא מבני הקני. כן? יונדב בן רחב. השם הזה רימון. למי קראו בתנ"ך רימון? נכון, מי זה? אז מי זה רימון? רימון זה אלוהי ארם. נעמן אומר. בבואי בית רימון להשתחוות שם. רימון זה השם של אלוהי ארם. אז רימון הוא קרוי על שם אלוהי ארם. אז זה כנראה שמות לא יהודים. גם השם בענה הוא מזכיר לנו, כמו שאמרנו על איה, הוא מזכיר לנו שם חיווי, ענה. ענה וצבעון ואיה, שמות שאנחנו מכירים מספר בראשית. כלומר, שמות אלה הם כנראה שמות לא יהודים. האם הם היו גבעונים לגמרי? אני לא יודע. אולי הם היו בני בנימין שהתערבו עם בני גבעון? גם זה יכול להיות. יכול להיות. בכל אופן, עכשיו אנחנו מבינים שהרג... אנחנו מבינים למה צריך לספר לנו את כל הסיפור הזה על בארות, ולמה הם ברחו, וכל הדברים האלה.
מה הסיפור עכשיו עם בארות אותם?
עכשיו, בארות היא עיר גבעונית. רוב הבארותים ברחו, נכון? נחמו בענה שהם מבני רימון הבארותי. מה אני יכול להגיד על רימון הבארותי? מאיפה הוא היה? מה? לא, לא. עשו לכם כלל. אם קוראים למישהו על שם המקום שממנו הוא בא, מה זה אומר עליו?
שהוא
לא נמצא שם. בסדר? כלומר, בני רימון, זה כלל, נכון? אחרי לא יקוראים לו בארותי. בסדר? אם קוראים למישהו רימון הבארותי, איתי הגיטי, הוא כבר לא נמצא בגת. אם הוא בגת, אז היינו יודעים מאיפה. קוראים לו איתי הגיטי, זה בגלל שהוא עכשיו עם דוד, אז הוא אומר, כן, הוא הגיע מגת. בסדר? כשאתם פוגשים מישהו שקוראים לו אשכנזי, זה אומר שהוא ספרדי, נכון? אם אתם בוגשים שקוראים לו פרנק, אבל שהוא אשכנזי, נכון? הצלבה, תמיד זה ככה. כולם מבינים את מה שאני אומר? נכון? אותו דבר. אז אותו דבר בדיוק, גם כאן. פרנק הגיע מצרפת. אשכנזי הגיע מגרמניה. בסדר? תמיד ככה. רק שזה שמות שלכם. הוא נדד, הגיע למקום חדש, הוא הגיע לפרנק, הוא הגיע מצרפת. זה אשכנזי, הגיע מגרמניה. וכן הלאה. אז אותו דבר, עם בני רימון הבארותי. רימון הבארותי בוודאי לא נמצא בבארות. איפה הוא נמצא? כנראה איפה?
בגת.
הוא נמצא בגת. אם כן, יש לנו פה שני אנשים שהם כפי הנראה גבעונים, בסדר? כפי הנראה גבעונים או גבעונים למחצה, אני לא יודע בדיוק, והם שרי גדודים אצל זה ועכשיו, זה חשוב מאוד לסיפור. ולכן זה מאוד מודגש כל הזמן, והלכו בני רימון הבארותי. עכשיו אנחנו מבינים את הסיפור. כששני האלה... אסתר,
גדודים אצל שאול?
כן, שרי גדודים. זה תמיד מצאנו, גם כמו אוריה החיתי. יש אנשים שהם שכירים, אני לא יודע אם אצל שאול, אבל אצל הבן שלו הם היו ראשי גדודים. אגב, גם לא בטוח שהם היו אצלו, אבל כנראה. עכשיו אנחנו מבינים מה הרקע לסיפור. הרקע לסיפור הוא שהם, יש להם משהו אולי מול בית שאול, גם בבית האישי, יש להם איזה חשבון לא סגור עם בית שאול. זו הנקודה הראשונה. שצריך לשים לב אליה. עכשיו, מה בדיוק קורה שם? מה בדיוק קורה שם בתוך הבית? הלכו בני רימון הבארותי, רחב ובענה, ויבואו כחום היום אל בית ישבושת, והוא שוכב את משכב הצהריים, והנה באו אל תוך הבית, לוקחי חיטים, ויקור עד החומש, וריחה ובענה אחיו נמלטו. ויבוא הבית, והוא שוכב על מיטתו בחדר משכבו, ויקור וימיטו ויסירו את ראשו, ויקחו את ראשו וילכו דרך הערבה כל הלילה. אני, כדי להסביר מה קורה כאן, אני יכול למחוק את זה, נכון? אז מה בדיוק היה? אז המפרשים פה באמת מתלבטים מה בדיוק קרה, מה הקשר פה ללוקחי חיטים, למשל.
לוקחי חיטים זה מגל, לא?
מה?
לוקחי חיטים זה מגל?
לא, לוקחי חיטים בפשוט זה אנשים שהם סוחרים בחיטים.
אולי הם קודם רבו עם הלוקחי חיטים.
אז יש אלה שמסבירים, המפרשים פה שהם התחפשו ללוקחי חיטים, בירדת אומרת. כדי להתחזר, אבל אז כמובן, אם ישראל צהבה, מה צריכים להיכנס להתחפש ללוקחי חיטים? הם יכולים להיכנס לבד, כי הם ישראל גדודים, למה שמישהו יפריע להם? לכן התשובה הזאת היא לא משהו. אז זה אפשרות אחת. זה תירוץ אחד שמוזכר. תירוץ שני שמוזכר פה, במפרשים, זה שצריך לקרוא את הפסוק הזה, את הפסוקים האלה ככה. אני אכתוב את הלוח, זה יהיה יותר ברור. אתה צריך לקרוא את זה ככה. וילכו בני רימון הבארותי, כן? רחב ובענה. ויבואו, אני אדלג פה קצת, אל בית תשבושת. הם באים, הם לא באים להרוג אותו, הם רק באים לבית שלו. והנה, ואז ככה כתוב, והנה באו על תוך הבית, לא הם, הנה באו אל תוך הבית לוקחי חיטים. ויקו את תשבושת. כן, כן, בלי קשר. ויקו את תשבושת אל החומש, ואז הם נמלטו, ורחב ובענה, בסדר, ורחב ובענה, נמלטו.
לא
עשו כלום כאילו. אחד, לא עשו כלום. שתיים, מה קורה בזה? ויבואו הבית. כלומר, יש פה שני סיפורים שונים. ויבואו הבית, והוא שוכב על מיטתו, מיד נסביר, והוא שוכב על מיטתו. ואז ויסירו את ראשו, ויקו, כן, ויקו כתוב, ויסירו את ראשו, וילכו. ואז לפי זה, אומרים המפרשים, יש פה שני סיפורים. בעצם, רחב ובענה באים לא כדי להרוג את תשבושת. הם נכנסים לתוך הבית ומה הם מגלים? שנכנסו לתוך הבית אנשים שהתחפשו ללוקחי חיטים, או אולי הם לוקחי חיטים. ומה הם עשו? הם ניקו את תשבושת אל החומש. מה עושים לך ובענה דבר ראשון?
בורחים.
עושים את הרגליים ובורחים. איך שהם יוצאים לבית קצת בורחים, פתאום אומרים, רגע, אם כבר הרגו אותו, אז מה?
בואו
נכון דוד. אז זה מזה רווח פוליטי.
למה?
כתוב על הכול. מה? הוא יקור אל החומש, אפילו עדיין לא מת. יכול להיות, בדיוק, יכול להיות אפילו לא מת. חומש, אומרת הגמרא, צלע חמישית, מקום שמרה וכבד תלויים בו. סעי מתן החומש, אבנר מתן החומש, זה מקום שעורב, בסדר? זה מכת מוות, בסדר? אז הם רואים את זה, ואז בשלב הראשון הם בורחים, אז הם עושים אחורה פנה, ולפחות לא יאללה, בואו נרוויח. או הולכים מסירים את ראשו, וזה אפשרות אחת, באמת, אפשרות שנייה כבר לפירוש, ראינו אפשרות ראשונה. תרגום השבעים פה אגב, מביא גרסה אחרת לגמרי, תרגום השבעים, לפני 2,300 שנה, חטא בטבת, דיברתם בטח וכו'. בקיצור, מביא גרסה אחרת לגמרי, והוא כותב משהו על זה שהשומר בבית היה עסוק בלברוח חיטים, ולכן הוא לא ראה. בקיצור, עשו לכם כלל בחיים, יש כלל כזה אגב מדעי באוניברסיטה, שאם יש שתי גרסאות, גרסה אחת היא קשה וגרסה אחת היא פשוטה, איזה גרסה היא הגרסה הנכונה? הקשה. הקשה היא תמיד הנכונה. למה? היא המקורית. כי הקלה היא זאת שמתוקנת. כך שלתקן זה לא, ככה, זה לא, לא עובד. הצעה נוספת שקיימת זה אם נלך עוד צעד אחד עם הסיפור שסיפרנו מקודם ולהגיד שיש פה שני סיפורים שהם על, שהם מספרים על אותו אדם. שני הסיפורים האלה הם על רחב ובענה. קוראים לשיטה הזאת שיטת הבחינות, הרב רואה, מכירים?
כן.
שמעתם? אז הוא טוען דבר כזה, ויש פה שני סיפורים, אני שמעתי את הרב בזק. הוא טוען שיש פה שני סיפורים שמספרים על אותו סיפור מנקודת מבט שונה. אותו סיפור מנקודת מבט שונה. כלומר, הסתכלות אחת, זה הרחב ובענה, כאילו הם התחפשו ובאו, כן, מקים אותו אל החומש, הסתכלות ובורחים. הסתכלות שנייה זה, ושני דברים קורים, שני דברים נכונים.
הם באים, רק הבדל עצום. פה הם באים בתור כחיתים, הם עושים תחבולה, הורגים אותו ובורחים. המטרה שלהם היא נקמה. ולכן גם כתוב על החומש, זה מזכיר לנו את הנקמות הקודמות, כן, עשהאל, אבנר וכו'. פה, והסירו את ראשו והלכו, והלכו בדרך הערבה כל הלילה. הביטוי הזה בדרך הערבה כל הלילה, מחזיר אותנו אל אבנר שהולך בדרך הערבה כל הלילה אחרי הקרב והבריחה בגבעון. פה המטרה שלהם היא להגיע אל דוד. פה זה נקמה אישית. זה אותו סיפור, וזה מראה שלמיכה ובענה היה גם רצון לנקמה אישית, וגם ניסיון לרווח, כן, לרווח פוליטי מדוד. זה מה שהרב אמנון בזק יצא. כך או כך, בסדר, אני נראה לי סיפור דווקא עם הלוקחי, הכי פשוט, הכי פשט, זה לדעתי דווקא השני שאמרנו, שמדובר שיש לוקחי חיטים שמקים את תשבושת, והם מנסים לנצל הצלחה. אני אעיר גם למה זה נראה לי נכון. כשמסתכלים על הפרק, רואים שיש הרבה הקבלות בין מות תשבושת למות שאול. נכון, ושניהם מסירים את ראשם, ואז לוקחים להם את הראש, ואז הם באים עם דוד, ואז דוד הורג את מי שמבשר לו את זה. דוד בעצמו אומר את זה, את ההשוואה הזאת. כלומר, אז כמו ששמה בעצם כנראה שאול התאבד, או כבר היה גוסס והמלקיר הקרג אותו, נראה לי שגם כאן נכון להגיד שזה מקביל. הלוקחי חיטים ניקו את תשבושת, ולכם בענה רק הורידו לו את הראש. ייתכן. אגב, מה מטרת ההשוואה הזאת? מה מטרת ההשוואה בין תשבושת לשאול, שדיברנו עליה עכשיו?
שהרגו את משיח השם.
הם הרגו את משיח השם, פה ודאי תשבושת הוא כבר לא משיח השם.
הרגו את המלך המכהן.
אני חושב שזה היה נגדה. בניגוד לשאול, שהוא היה המלך מכהן, ואיך הרגו אותו? מתי הסירו את ראשו? במלחמה בגלבוע, איך הרגו את תשבושת? מאוד מודרש, זה שלוש פעמים כתוב בפרק. על מיטתו, שוכב את משכב הצהריים, זה יותר סטטי מזה לא יכול להיות. נכון, שנת צהריים זה הכי סטטי שיכול להיות. כן, אין, להזיז באדם שנת צהריים זה בלתי אפשרי. זה בדיוק מה שרוצים להגיד. ההבדל בין שאול לבין תשבושת. כן. אם דיברנו על תשבושת הפסיבי, אז הנה הוא גם מת ככזה. כן, כפסיבי גמור לגמרי. גם בדברים שהם אומרים לדוד, שומעים את, את הצליל של שני ההיבטים האלה שהרב בזק הזכיר, זה בוודאי. הנה ראש תשבושת בית שאול לא יבחה, אשר ביקש את נפשך, וייתן אדוני לאדוני המלך נקמות היום הזה. כלומר, אני חושב שיש פה גם איזה אלמנט של נקמה, שהם רוצים משאול ומזרעו. טוב, בכל אופן, דוד באמת הורג אותם ומפרסם את זה. אני רק אעיר הערה, ייתכן מאוד שדוד, הצורך שלו בלפרסם את ההריגה שלהם, זה בגלל שבאיזשהו מקום יש לו אחריות על זה. כמו שהגמרא אמרה, למה יש לדוד אחריות על הריגת תשבושת?
כי לא היה לו את אבנר יותר שם.
בדיוק, כי אם הוא היה שופט את יואב על מות אבנר, אז רחב ובענה, כן, היו מבינים מה דינו של מי שעושה ככה. הקרא שהוא לא הרג את יואב, אז רחב ובענה, מה חשבו? הגמרא אגב אומרת, לכן ראינו את זה. הגמרא אומרת שדוד נענש על זה שהוא לא הרג את יואב, וכל הקללות של יואב חזרו על בית דוד. כן? באיזשהו מקום, ובאמת כששמעי פוגש את דוד, הוא אומר לו, צא איש הדמים, כן? כששמעי פוגש את דוד, הוא אומר, הוא מאשים אותו בהריגת בית שאול, הוא בטח לא מאשים אותו במות שאול בגלבוע. אם כבר הוא מאשים אותו במשהו, הוא בטח מאשים אותו בהריגת תשבושת ואבנר, הנה זה כתוב ככה, אני אקרא בפרק. צא איש הדמים ואיש הבליעל, השיב עליך אדוני כל דמי בית שאול. הנה מראתך כי איש דמים אתה, כן? במקום איזה כל דמי בית שאול, זה לא אלה שמתו בגלבוע, זה דוד לא אשם. אלא בפשטות זה אבנר וישבושת, ששימי רואה בדוד אחראי להריגה שלהם. אם בגלל יואב, אם בגלל זה, כי הוא לא הרג את יואב, אז גם ישבושת נהרג. לכן יש לדוד אינטרס מאוד חזק לפרסם את הריגת הרחב ובענה, ולכן זה התליה של האיברים שלהם על הבריחה בחברון, חייבים לפרסם את זה לגמרי שדוד היה נגד.
זה בדיוק עוד עניין כמו עם אבנר ש...
נכון, כנראה זה שם לא היה מספיק, כי הוא לא שפט את יואב. הוא אמנם הלך אחרי המיטה, אבל לא שפט את יואב.
שכל...
כל רידו כל העם, נכון? כנראה שבריחה ובענה לא נכללים בכל העם. כי אם היו יודעים שזה נכון, זה. אבל אפילו ידעו, הוא טוב, דוד מצטער באמת, אולי הוא לא זה, אבל הוא לא נורא בעיניו. אם הוא היה הורג את יואב,
אם דוד היה שופט את יואב על זה, היה עוצר את המעגל, את מעגל הדמים באותו רגע.
בעצם הוא הפך את אדם שישבוש את היתר.
מה?
בזה שהוא לא שפט את יואב, הוא הפך את אדם
שה... הוא התיר את דמו של ישבושת. עכשיו רגע, עוד משפט אחד לפני שאלות. אולי זה תחילת הפרק. אולי זה משמעות הפסוק הראשון בפרק, ששאלתי בהתחלה ושאלתי מה המשמעות שלו. שכתוב, בתחילת הפרק, וישמע בן שאול כי מת אבנר בחברון וירפו ידיו, זה ש... הרי אבנר כבר לא איתו, מה מרפא את ידיו פה ומה כל ישראל נבהלו? אני חושב שהדגש פה הוא לא על כי מת אבנר, אלא על כי מת אבנר בחברון. הוא מבין שאבנר השלים עם דוד ומה קרה לו? רצחו אותו. וזה מה שמרפא את ידיו, כי אם דוד עובד בשיטות האלה, אז הוא באמת צריך לחשוש לחייו עכשיו. וזה באמת קורה. כן.
מה
עם פיבושת? מה? פיבושת. אז המפרשים פה מתלבטים מה הסיפור של מפיבושת, הרדת, המסעודות פה מציעים כל מיני הצעות. מציעים למשל שהוזכר פה את מפיבושת, כדי שנדע שבעצם בהריגת איש בושת נגמרה שושלת שאול. כן, שאין לה יותר, כי היחיד שנשאר הוא בן אחר רגליים. זו אפשרות אחת. או הרד"ק אומר שזו הסיבה שהם לא הרגו אותו. למה הם לא הרגו את מפיבושת? בן אחר רגליים, הוא כן, הם לא מחשיבים אותו בכלל.
ומה עם השבע שהוא הביא לגבעונים?
ש?
השבע של האנשים שהוא הביא
לגבעונים. אז זה, היו עוד. כן, היו עוד, היו מסתמן שהיו עוד. אגב, כשנגיע לשם, אז ננסה לחשוב מתי זה קרה. בכלל לא ברור שזה קרה שם בסוף. כן, יכול להיות שזה כתוב שם בסוף, אבל לא בטוח שזה קרה שם בסוף.
היה כתוב שם שם עובדים למיכל, ולא היה
להגדלה. מיכל ומירב, נכון, והגן שלם. נדבר על זה, נגיע לשם, נדבר על זה. נכון מאוד. רק הערה אחת שנייה על מפיבושת, אבל אפשר גם להגיד הפוך. כלומר, בספר דברי הימים, מה שקראנו מקודם, בפסוק בפרק א', בדברי הימים א', פרק ח', אז כתוב ככה, אני אקרא לכם בקצרה. ובן יהונתן מריב בעל, מריב בעל זה מפיבושת, ומריב בעל הוליד את מיכה, ובני מיכה, פתאום במלך נערי האחז, אחז יהודה וכו', יצל בחורו, ובני אשק וכו', אולם, ויהיו בני אולם אנשים גיבורי חיל, דורכי קשת, ומרבים בנים ובני בנים 150, כולל מבני בימין. כלומר, בסופו של דבר דווקא מיותו מפיבושת, סמכו 150 אנשים גיבורי חיל, כמו שאול, כן, דורכי קשת. אז יכול להיות שזה בא להגיד דווקא הפוך, לא שהסתיימה השושלת, אלא שממנה המשיכה השושלת.
אני שואל
שאיתן
לרב
רואה,
למה לפי דעתו הם
התחפשו
אלה
לקרופים? אני מסכים, לדעתי לא פותר את הבעיה. זה לא פותר את הבעיה. זה נשאר באיזה. לכן אני יותר בעד הפירוש השני שהצענו. שלוקחי חיטים זה אנשים נפרדים. כן? וזה יותר מתאים בהקבלה למות שאול, כמו שדיברנו. בסדר? דבר אחרון, צריך לקרוא גם את ארבעת הפסוקים הבאים. בתחילת פרק ה'. אז דבר שני, עוד משפט אחד לפני כן, ואז דבר יעבור, ויקצצו את ידיהם את רגליהם, ויתלו על הבריכה בחברון, ואת ראש ישבושת לקחו, ויקברו בקבר אבנר בחברון. יוצא ששני אלה שעיכבו את דוד מלמלוך על ישראל, אבנר וישבושת, הם תקעו את דוד בחברון 7 שנים, אכן הם נקברו בחברון. הם שייכים לחלק של מלכות חברון של דוד, אבל אכן הם נקברו לא בבתי, במקומם. ויבואו כל שבטי ישראל לדוד חברונה, ואומרו למור, הננו עצמך ובשרך אנחנו. טענה ראשונה, מה זה עצמך ובשרך? קרבת משפחה. איזה קרבת משפחה?
דרך מיכל.
דרך מיכל, מצוין. אחרי שהוא מחזיר את מיכל, זה כבר קרבת משפחה. 2, גם אתמול, גם שלשום, בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל. מה זה? מנהיג צבאי. מוציא ומביא. זה אשר יוצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם. זה בצבא. יש פה אגב תופעה לשונית נפוצה בתנ״ך, של לפניו ולאחריו. רואים את זה? היית מוציא. ההי של המילה היית היא גם להתחלה של המילה המוציא. והמביא, חסר א', המביא את. כן, הא' של המילה את, זה דבר שנמצא לפעמים בתנ״ך. ויאמר אדוני לך, אתה תראה את מי את ישראל, ואתה תהיה נגיד על ישראל. כלומר, 3, זה בכוונה מפרידים ביניהם בפסקה באמצע הפסוק, יש פה 2 טעמים שהם טעמים טכניים, אבל טעם אחד שהוא טעם אמיתי, יש פה את דבר השם, שהוא הדבר העיקרי, אתה תהיה לנגיד על ישראל. ויבואו כל זקני ישראל,
נגיד,
פשט המילה נגיד הוא כנראה רואה. ככה גם עולה פה מהקבלה. אתה תראה את מי את ישראל, ואתה תהיה לנגיד על ישראל. אבל כנראה שזה דרגה אחת פחות ממלך. זה שאול מצאנו את הדרגה הזאת. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, כן, שימו לב שלא כתוב פעם ראשונה שלא כתוב אל דוד, אלא כתוב אל המלך חברונה, ויחות להם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, וימשכו את דוד המלך הישראל, פעם ראשונה שהוא נהפך למלך, ומכאן למדנו שיש שני דברים שצריך לעשות כדי להפך למלך. אחד, זה שימשכו אותך מלמעלה, וזה מראה שהשם בחר אותך למלך, אבל כדי להפך למלך, צריך גם שהעם ימליך אותך. ואז אתה נפח למלך. אז מלך זה דו צדדי. את מי?
את דוד.
את דוד? העם ימליך אותו? פעם אחת הוא מלך על ידי יהודה. בהמשך ימליכו אותו עוד פעם. אחרי מלך שלום. אבל, בסדר? שאול נגיד הוא מלך שלוש פעמים. בעיקרון מלך כדי להיות מומלך הוא צריך פעמיים. פעם אחת על ידי השם, שזה משיכה בשמן, זה מלמעלה למטה, כן? שופכים עליו את השמן. פעם שנייה זה מלמטה למעלה, שהעם ימליך אותו. אלה שני הצדדים. עכשיו דוד נהיה המלך. פעם באה נראה את דוד בירושלים.